פרשת יתרו, פרשה גדולה, אפשר, פרשה משמעותית, פרשה מה זה משמעותית? כל העולם כולו לא נברא אלא כדי להגיע למעמד הזה של מעמד הר סיני. כל מה שקראנו עד עכשיו בתורה היה הכנה למעמד הגדול הזה של מעמד הר סיני, וכל מה שנקרא אחר כך בפרשיות התורה זה הכל פועל יוצא של הפרשה הזאת, אבל היא נמצאת במרכזה של הבריאה. הקדוש ברוך הוא בורא את העולם, והכל בעולם בהתחלה הוא מכוסה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בעשרה מאמרות, אבל הקדוש ברוך הוא לא נגלה, ואפשר לטעות שיש כאן איזושהי מציאות של טבע שקדומה, מציאות של טבע שאין משגיח עליה, מציאות של טבע שהיא נעה בכוחות עצמה, והנה מתגלה אחרי תהליך ארוך של עשרה דורות, נוח, אדם הראשון, נוח, עשרה דורות אברהם אבינו, בניית האומה לשלושת האבות, עם ישראל ועבדום ועינו אותם, יציאת מצרים, קריאת ים סוף, והגיע הרגע הזה שיתגלה ויפתחו כל הרקיעים של הרקיע, כל שבעת הרקיעים, ויתגלה בעולם המציאות שיש בתוך המגבלות הללו יש אין סוף, והקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, ויש אלוקים, וכל העולם חיכה. ביום השישי קראנו בפרשת בראשית שהעולם היה עומד ותלוי אם יקבלו ישראל את התורה המותה, ואם לאו הקדוש ברוך הוא מחזיר את העולם לתוהו ובוהו. זה הפרשה, זה העיקר, כל מגמתנו זה כל הזמן פרשת יתרו, פרשת מעמד הר סיני. כמו שאמרנו, הכל, כל הפרשיות של התורה עד עכשיו היו, כל מה שעבר על העולם 2000 שנים היו לצורך הגילוי הזה, וכל מה שיהיה בעולם הוא פועל יוצא של מה שאנחנו קוראים בפרשה. הקדמה שנייה, דיברנו על זה בפרשת שבוע שעברה, אנחנו נמצאים בימי ספירת העומר עכשיו, בין יציאת מצרים למעמד הר סיני. אם בכל השנה כולה אנחנו תמיד שמגיעים לימי ספירת העומר, אנחנו יודעים על ידי המקובלים, ואנחנו יודעים על ידי חכמי המוסר, שכל ימי ספירת העומר זה סולם כזה, שכל הזמן אדם צריך להוסיף עוד ועוד ועוד מידה טובה, והכנה וטהרה וקדושה, כדי לזכות לקבל את התורה בחג השבועות. אז הכל זה זכר, הכל זה פועל יוצא של מה שהיה, בזמן הזה שאנחנו קוראים עליו עכשיו, בין יציאת מצרים למעמד הר סיני. ממילא צריך להסתכל באור כזה על כל פרשת בשלח יתרו, כל מה שקורה עם עם ישראל מיציאת מצרים, כל האירועים הם הכל לצורך קבלת התורה. זה לא אירועים מקריים שיש איזה בעיה של לחם, יש בעיה של מים, יש בעיה של המלאק, בעיה כזאת, אחרת נותנים איזשהו מענה. הכל הקדוש ברוך הוא מסדר בסדר מופתי, כסולם ששום פרשייה לא יכלה להופיע לפני זה, ויכולנו לסדר ולשאול מה היה לולי. הכל הקדוש ברוך הוא עשה יפה ביתו, שמכל דבר עם ישראל ירכוש עוד מידה ועוד תכונה ועוד הכשר כדי להיות זכאי לקבל את התורה. ראינו את זה בפרשת בשלח, איך יש כאן סולם גדול, יציאת מצרים, התהליך שעם ישראל צריך לעשות מעצמו כדי להתגרות במצרים, אחר כך קריאת ים סוף, זה הכל עוד ועוד דרגה, שכמו שכתוב הפרשת שבוע שלנו, לבעבור נסות אתכם בא אלוהים, רש"י מפרש נסות מלשון נס, להרים אתכם, אנחנו כל הזמן מתרוממים. קריאת ים סוף, שירת הים שלא ראתה שבחה לים, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי, איזה דרגה. אחר כך יש לנו חוק ומשפט פתאום מהקדוש ברוך הוא, חוקים ממש שעם ישראל מגיע אליהם אחרי שירת הים. אחר כך עם ישראל אוכל מן מן השמיים, זה לא איזושהי רק איזה בעיה טכנית לפתור אותה, חזל אומרים לנו לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן, זאת אומרת רק בזכות שאנחנו אכלנו את המן והיינו שבעים מאיזה אוכל כזה רוחני, ויכולנו להיות שייכים לזיו כזה עליון של לחם שאוכלים אותו מלאכי השרת, יש לנו יכולת אחר כך לקבל את התורה. אז כל מה שקורה בפרשה זה הכשר לקראת מעמד הר סיני. אנחנו מקבלים יחד עם המן ירדה כרוכה מן השמיים, השבת והמן. עם ישראל מקבל את השבת, ראו כי השם נותן לכם את השבת, רואים את השבת, אל יצא איש ממקומו. שבת, ישראל, תורה. אחר כך יש לנו את מלחמת עמלק, מלחמת עמלק, תוספת של גבורה לעם ישראל. עמלק להילחם עם הניסיון גדול, עמלק הוא שורשו בשמיים, הוא מגיע עם התחכמויות הכי גדולות כדי להרער ולקרר את האמבטית מעמד הר סיני, והמלחמה איתו היא מלחמה על האמונה, ועם ישראל צריך לעשות את המלחמה הזאת לפני מתן תורה. והנה אנחנו רואים פה דבר מופלא, איך הקדוש ברוך הוא מסדר לנו, ורואים את זה שכמו שאומרים היסטוריה זה אסתריה, שהקדוש ברוך הוא מסדר את המאורעות שבדיוק יופיע לנו פה עמלק ויתרו. זה לעומת זה עשה אלוקים. הנה הם מופיעים באותו זמן, ממש לקראת כבר סוף, ממש אנחנו רגע לפני מעמד הר סיני, יופיעו פה הצמד הזה, עמלק ויתרו, שהוא צמד שמופיע גם בהיסטוריה, אחר כך פרשת בלק, אחר כך גם עם דבורה, הוא מופיע, יש איזושהי זיקה ביניהם, אומות העולם, כי מתן תורה אומר אספת אמת, היא לא נועדה רק לישראל, איזה צורך ספציפי לישראל. מתן תורה הוא בא לרומם את כל האנושות כולה, את כל היקום כולו. ואומות העולם צריכים להידבק דרך הצינור הזה שנקרא ישראל אל הקדוש ברוך הוא. וכשיש מעמד הר סיני, אז אומות העולם צריכים באמת גם את ההתכוננות שלהם. ויש רגע כזה, הנה בימי הספירה האלה של מי יציאת מצרים למתן תורה, שאחרי שישראל הוכשרו כבר במן, בשבת, הנה, ועכשיו, מה עם אומות העולם? אתם מצטרפים? ויש עמלק מצד אחד שקרר, ויש יתרו שהוא בא ומתקרב. ויתרו הוא נציג אומות העולם. יתרו זה דמות, רש"י מביא לנו פה בפרשת שבוע, שלא הייתה עבודה זרה שהוא לא עבד אותה. המובן הוא פה לא שלילי, אלא המובן הוא פה שזה אדם שמחפש. זה פילוסוף כזה גדול, שמחפש איפה את האמת, והוא עובר ועובד והופך כל דבר, והנה הוא מצטרף לישראל. זה דמות של אדם גדול, אמרנו, הקדוש ברוך הוא גלגל את זה ביד השכחה, שמשה רבנו יגדל במחיצתם של שני אנשים ענקיים, זה פרעו שהוא המלך של האימפריה הכי גדולה, ומשה רבנו יגדל שמה, ויקבל מה שהוא צריך לקבל מזה, והאדם השני הגדול זה יתרו, שהוא נחשב לא למלך הכי גדול, לפילוסוף הכי גדול, לחכם הכי גדול, ומשה רבנו נמצא במחיצתו. איזה פלא, רואים איך הקדוש ברוך הוא מסדר את הדברים הללו. והנה הגיע הזמן, רואים שזה מכוון, רואים איך יד השם מכוונת את הדברים, ואומות העולם, אתם נכונים, אתם מקשיבים למעמד הר סיני שיופיע דרך עם ישראל, אז יש את עמלק מצד אחד שהוא קלקל, ויש את יתרו שהוא נציג אומות העולם. זה הסיבה שהתורה כל כך מעריכה פה, לפני מעמד הר סיני, לפני מעמד קבלת התורה, בדמות הזאת שנקראת יתרו. והדמות הזאת שנקראת יתרו היא מלוות אותנו, פה אנחנו רואים אותה. אחר כך בפרשת בעלותך, דבר פלאי, איך משה רבנו מפציר ביתרו, אל נתלך, והיית לנו לעיניים, וכל הטוב תחביב עלינו כבבת עינינו, וכל הטוב שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו, אנחנו ניתן לך, והתורה צריכה להאריך בזה. תראו עוד פסוק כאן בפרשת שבוע שלנו, אנחנו נראה עוד מעט את הפסוקים, אבל משה נפגש עם יתרו, ויצא משה לקראת חותנו, וישתחו וישק לו, וישאלו איש לרעהו לשלום, ויבואו האוהלה. תמיד אני אגיע לפסוק הזה, בשביל מה התורה שבכתב שהיא תמיד לא מחסר, היא לא מעריכה באות אחת מיותרת, פתאום צריך לכתוב לנו שמשה הלך לקראת חותנו, ומה? הם השתחוו ונשקו אחד את השני, וישאלו איש לרעהו לשלום. מה, בשביל מה צריך לכתוב? מישהו פוגש את אח שלו, מישהו... מה נשמע? ברור ששאל מה נשמע. אפילו שמשה רבנו פוגש את אהרון. אז לא כתוב, וישאלו איש לרעהו לשלום. פה זה חשוב לקרוא, לכתוב, התורה תכתוב, על המפגש. לא בגלל שיש חביבות, זה לא מספיק. זה מפגש שהוא משמעותי מאוד. עצם המפגש הוא כאן ייצוג של כוחות שצריכים להיות לקראת מעמד הר סיני. גם על המפגש הזה של משה ואהרון, חז"ל דורשים לנו על זה, שאמת ושלום נשקו, חסד ואמת. זה מפגשים של אנשים גדולים, זה מפגשים של כוחות. אבל פה התורה מעריכה בצורה שאי אפשר, אי אפשר לעבור על זה כלהגיד כלאחר יד, לראות שיש כאן במפגש משהו שמסתתר מאחורי הדברים. והנקודה היא ודאי יתרו מייצג משהו. ולכן משה רבנו יפציר בו אחר כך להישאר. הכוח הזה של אומות העולם הוא כוח שאנחנו נדבר עכשיו מצד אחד, הם זקוקים לישראל כדי להגיע למתן תורה, כדי לקבל את האור של מתן תורה, אבל מה שמתברר לנו בפרשת שבוע שלנו, שיש גם קשר הדדי. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא ברא אומות העולם לחינם. למה הקדוש ברוך הוא לא ברא עם, ויהיה רק עם אחד, ויקרה עם ישראל? רש"י כותב לנו את זה בפרשת שבוע, ביתם לסגולה, כי לי כל הארץ. רש"י אומר, אתם סגולה, אבל תדעו, יש לי גם אומות העולם, ואתם סגולה מתוך העולם, אבל לי כל הארץ. אז מה יש אומות העולם? מה הם תפקידם? הם, כשהם יודעים את מקומם אומות העולם, שהם יודעים שהם מתחת לישראל, שהם יודעים איך הסדר בפירמידה, הם מביאים ברכה לעולם. חוכמה בגויים, תאמין. אז הנה, בפרשת שבוע שלנו, מצד אחד יתרו, נציג אומות העולם, צריך לבוא ולהירתם ולייצג את אומות העולם במעמד הר סיני, ומצד שני, כשזה ככה פועל, כשזה ככה עומד, אז אנחנו מקבלים גם חוכמה מיתרו, והוא נותן עצה איך להעמיד את כל סדר מערכות המשפט בישראל. נראה כאן עכשיו את הפרשה. אני אומר שהמדרש כבר משווה את עמלק ויתרו, את הצבד הזה שאמרתי שגם היסטורית הוא הולך כל הזמן ביחד. החזל דורשים את הפסוק במשלי, זד תקה ופת יערים, זד תקה זה עמלק, ופת יערים בלשון חיובית, פת יערים, יחכים, יצטרף, זה יתרו. זה לעומת זאת. זה לעומת זה. נתחיל עכשיו את הפסוק הראשון. וישמע יתרו כהן מדיין חותן משה את כל אשר עשה אלוהים למשה ולישראל עמו, כי הוציא אדוני את ישראל ממצרים. יתרו שומע, שמיעה, דרגה. יש הקדוש ברוך הוא עושה דברים, אתה יכול להתעלם, ואתה יכול להגיד מקרה, ויכול לפרש פירושים מסולפים, אתה יכול להקשיב למה שהקדוש ברוך הוא מדבר איתנו במעשים. הקדוש ברוך הוא עושה, פועל, דבר השם, זה הקץ. הוא פועל, אתה צריך להבין מהו הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו בדברים הללו. ישמו, יתרו קודם כל, יש לו כוח שמיעה. וישמע יתרו כהן מדיין, חותן משה, את כל אשר עשה אלוהים למשה, אבל בוא נשים לב, הוא שומע במיוחד בדגש למשה ולישראל עמו, משה שקול כישראל, הוא שומע במיוחד את כוחו של משה פה, ותראו מה הוא שומע. כי הוציא אדוני את ישראל ממצרים. לפעמים אדם רואה איזשהו מעשה, אתה יכול לתת לכמה אנשים להגיד, הנה בואו תראו את הדבר הזה, תראו איזה אירוע, בואו תכתבו עליו, תתארו אותו. כולם יכתבו בנתונים אולי אותו דבר, אבל כל אחד ידגיש ויראה איזה נקודה יותר שנוגעת אליו. יתרו מה הוא שומע במעמד הר סיני, בשיחה ביציאת מצרים, כי הוציא השם את ישראל ממצרים. הוא שומע שהקדוש ברוך הוא הציל את ישראל. מה חסר פה? משהו שאנחנו נראה מאוד מודגש בהמשך. הוא לא כל כך רואה מה שהקדוש ברוך הוא עשה לפרעה ולמצרים. הוא רואה את מה שהקדוש ברוך הוא עשה לישראל. אולי בגלל שיתרו חזל אומרים לנו שהוא היה מיועצי פרעו, וקצת קשה לו לראות את המכה שמצרים מקבלים, ורש"י יכתוב לנו בהמשך, ויחד יתרו נשא בשרו חידודים חידודים, שגיורא עד 10 דורות אל תבזה את המשפחה שלו, הוא עוד קצת קשור, יש בנימים דקים לשורש שלו, אז גם כשהוא שומע, הוא שומע, וואה, ישראל יצא, היה יציאת מצרים, אבל קשה לו לשמוע את המכה שמצרים מקבלים. אנחנו נראה כמה זה יהיה בולט בהמשך. ויקח יתרו חותן משה את ציפורה אשת משה אחר שילוחיה, ואת שני בניה אשר שם האחד גרשום, כי אמר גר הייתי בארץ נוחיה, ושם האחד אליעזר, כי אלוהי אבי בעזרי ויצילנו מחרב פרעה. את שני הבנים הללו, את גרשום אנחנו כבר יודעים ושמענו עליו שהוא נולד, את הילד הזה שנקרא אליעזר, זה פעם ראשונה ודאי שאנחנו יודעים אותו בשמו, שיש כזה ילד, אם כי המפרשים נחלקו, האם מי זה אותו הילד שעליו היה את כל הפרשייה של ותיחות שציפורה חרתה את אורלת בנה, האם זה היה גרשום או אליעזר. אז יכול להיות שכבר שמענו עליו סיפור, אבל לא ידענו שזה בן שני, ודאי שלא ידענו את שמו. ופה יש לנו שני דברים מחודשים. אחד, ויקח יתרו חותן משה את ציפורה אשת משה אחר שילוחיה, לא ידענו בכלל, קודם כל על שילוחיה לא ידענו, ובכלל לא ידענו עד הפסוק הזה שהיא לא נמצאת עם משה, כי כשאנחנו למדנו פרשת שמות, אנחנו רואים שמשה לקח את החמור, והרכיב עליו את אשתו ואת בנו, והוא הולך למצרים. איפה ראינו שהיא חזרה? אנחנו, עד עכשיו התורה אנחנו יודעים שהיא הלכה למצרים. באופן פשוט, זה לא גירושים כמו שאנחנו מכירים היום בזה לקודם מתן הר סיני, אבל זה איזשהו, היא נמצאת, היא שולחה, יכול להיות, אתה יודע, אני לא רוצה לומר, צריך להיזהר, אז אולי שילוחיה זה רק שהוא שילח, יחזיר אותה בחזרה. כן, יש כאן אבל איזושהי חזרה, צריך לבדוק, מכיוון שצריך להיזהר להגיד גירושים, אם אני לא מבסס את זה על דברי חז"ל. אבל ככה נשמע בלשון. מה זה אחר שילוחיה? איפה שילוחיה? המפרשים התקשו בזה. דעה אחת, זה כשהיא, בגלל הברית מילה של הבן, הבן כבר לא יכל להמשיך ללכת, אז היא הייתה צריכה לחזור, היא לא יכלה להמשיך במסע. לפי דעה שנייה שהרמב"ן מביא, זה כשמשה רבנו, היא כבר הגיעה למצרים, ואחרי שמשה רבנו היה ואמר ועשה לישראל את האותות, ואחרי שהוא הלך לפרעה, ופרעה אמר תכבד העבודה, ועברו שם 6 חודשים, ומשה רבנו בשישה חודשים האלה, זה לא היה מיד. בשישה חודשים הללו, שעם ישראל עובד קשה יותר, ופרעה מתעקש, אז משה חזר עם ציפורה למדיין, ורק אחר כך הוא חוזר. זה על פי חז"ל, הרמב"ן מביא שם מדרש, רש"י מביא לנו פה דעה שלישית, שמשה פוגש את אהרון, אז אהרון אומר למשה, מה אתה מביא את ציפורה לראשונות? אנחנו מצטערים שאתה מביא לנו את האחרונות, למה אתה מביא עכשיו אותה, מכניס אותה לתוך התופת? ומה משה חושב? מה שמשה חושב, זה מופיע לנו ברמב"ן בפרשת שמות. רמב"ן יסודי מאוד. הרמב"ן אומר, אתם יודעים למה משה רבנו הביא את ציפורה? כי כך, הרמב"ן קורא, זה עצה נכונה. אם מנהיג בא לעם ואומר להם, בואו אני גואל אתכם, אל תשאיר את האישה והילדים. אתה משאיר את האישה והילדים שלך במדיין, ופה אומר לנו, הנה אני גואל אתכם, אני אסדר את העניינים עם פרעה. אתה מנהיג, אתה תבוא עם ציפורה, עם המשפחה שלך, ותהיה יחד עם עם ישראל. אם אתה מאמין בדרך. וזה עצה טובה. ומצד משה, הוא עשה את זה. הוא הלך עם ציפורה. הייתה סיבה אחר כך, לא ידועה, אמרנו כאן כמה דעות, שבסופו של דבר ציפורה חזרה. אבל משה רבנו לא עשה את זה כתרגיל בחירות, להקרין שהוא מביא את ציפורה, הוא מצידו באמת הביא את ציפורה.
זה נראה שהארון קצת, כי הוא ממשיך
את הקו
של אבא שלו. לא לחתן, לא להתחתן.
עוד פעם?
כמו שאמרם, כאילו, גירש את אשתו,
ואז לקחת. כן, אבל שם אנחנו יודעים שאמרם גירש את יוכבד, כי הוא אמר, למה להביא חיים לעולם במצב כזה שפרעה גזר? אבל פה אנחנו לא יודעים מה היה כאן. כן. כן, שלא, נכון. משהו שמקביל גם כבר לאבא של משה. לראשונות אנחנו נצטרים יפה, הערה יפה, זאת אומרת, כמו שאמרם אמר לא להביא חיים כשיש כרגע גזרה, אז גם אהרון אומר למשה לא להביא את החיים הקיימים פה למצרים. עכשיו אנחנו רואים פה ששני הבנים מגיעים, קודם כל אני אומר איזה הערה כזאת שאני לא אומר אם זה שום דבר, אבל זה דבר שחייבים להגיד שרואים את הדבר הזה, מין חידה כזאת. מי, האם יש יהודים שנשארו חיים ביציאת מצרים, לא מהארבעה חמישיות שמתו במכת חושך, ולא היו בקריאת ים סוף? יש, גרשום וליעזר. אולי שני, ציפורה, שני יהודים שהם היו חיים וקיימים ולא היו בקריאת ים סוף. לפעמים אני אומר על הילדים, יש איזה משהו שכל אחד יגיד, מהו איזה אירוע הוא מצטער על זה שהוא פספץ, שהוא לא, שאולי ההורים לא לקחו אותו לאיזה חתונה, או שהוא היה איזה אירוע חשוב שהוא מצטער, שלא היה לו את הבינה ואת השכל בשעה, באותה שעה ללכת אליו ולדעת את המשמעות שלו. כל אחד מאיתנו יש לו את הסיפור שלו. אבל תחשבו מה זה, גרשום ואליעזר לא ראו את קריאת ים סוף. משהו, זה דבר מופלא. לא יודע מה המשמעות של זה, או... אני לא רוצה להגיד גם, אמרנו שצריך להיזהר עם השילוחיה, אנחנו יודעים גם ש... חז"ל אומרים לנו, אנחנו יודעים שאהרון המשיכו אותו בניו, ואצל משה אין המשך. אולי אפילו יש איזה ביקורת ככה אחר כך עם פסל מיכה וכולי. אז אולי מתחיל חסר בילדים של משה את קריאת ים סוף. לא ראו את הגודל הזה. אולי? על מנשה חסר נון, שזה רמז למשה. אני אומרת, יש איזה משהו שאומרים שיש עם הזרע של משה איזשהו נקודה, ואולי מתחילה, אני מציע שמתחילה מפה, שמשהו שהיה, לא ראו את קריאת ים סוף, עם כל מה שהיא עושה לנפש היהודית. עכשיו עוד הערה, את שני בניה אשר שם האחד גרשום כאמר כי ראיתי בארץ נוחיה, ושם האחד אליעזר כי לא יביא בעזרי ויצילנו מחרב פרעה. מה עכשיו היא הביאה את שני הילדים שלה? מה היא עכשיו כותבים את כל הדרשות של שאמרו בברית בשעה שזה? הוא הביא את שני בניה, אשר שם האחד גרשום כי אמר גר הייתי בארץ נוחיה, שם אחד אליעזר כי לא יביא בעזרי ויצילנו מחרב פרעה. גם פה זה נראה שזה בא במנגינה של התורה, תגיד לנו שלפעמים אתה אדם קורא שם לבן שלו, יש לו שם, מצחן, וזה, אחר כך הוא כבר שוכח, זה כבר השם, הוא לא זוכר, הוא לא חושב אפילו על המשמעות של השם, כי זה כבר בשגרת לשונו תבוע הדבר. יש איזה משמעות שלפעמים אדם קורא על שם הסבא שלו, על שם מישהו שהוא מכיר, את השם של הבן שלו, וכל פעם שהוא קורא לו, הוא קורא לו עם הדרשה, הוא מרגיש את הדרשה, והוא מרגיש שהוא המשך של מי שהוא קרא את השם שלו על בנו, ומה שהוא חשב שהוא נתן את השם, וכל אירוע שלו וכל תהליך שלו הוא נושא אותו. ופה זה נורא בולט בפסוק, שאתה יודע מי מגיע עכשיו למשה, גרשום אשר אמר גר הייתי בארץ נוחיה, ושם האחד אליעזר כי לא יביא בעזרי ויצילנו מחרב פרעה, וראיתי פה ברמב"ן ויצילנו מחרב פרעה, הרמב"ן מעמיס עליו ויצילנו מחרב פרעה, ובכאן רצה להזכיר החסד שעשה הקדוש ברוך הוא למשה שהיה גר בארץ נוכריה ונותן שם הודעה להשם שיצילו מחרב פרעה בבורחו, ואתה הוא מלך על ישראל והטביע פרעה ועמו בים. הרי בכלל הוא קרא לו אליעזר עוד לפני שהיה קריאת ים סוף, אבל השם הזה עוד ממשיך לקבל משמעות. הוא כל הזמן הכי קרא שמו אליעזר, והשם עוד ועוד ועוד ממשיך להתחדש, עוד יצילנו מחרב פרעה, ואפילו התביעה של פרעה היא כבר התבועה גם כן בשם הזה שכל הזמן מתחדש ביסוד הזה של השם אליעזר. אבל גם הלא דבר שהשמות, היא לוקחת עם השמות שלהם את הילדים. ויבוא יתרו חותן משה ובניו אשתו אל משה למדבר אשר הוא חונה שם הר האלוהים, ויאמר אל משה, אני חותנך יתרו בא אליך ואשתך ושני בני האימה, ושלח איגרת, הרמב"ן אומר. קראנו את הפסוק, ויצא משה לקראת חותנו, וישתחו וישק לו, רשי אומר פה תיאור כזה מפורסם, ומי ראה את אלה יוצאים ולא יצא? משה רבנו יוצא, איזה משלחת כזאת, ומי ראה את אלה יוצאים ולא יצא? איזה, מה המשמעות של שיתרו מגיע? אז זה רק כזה חותן של המל, של משה רבנו, מה כאן הנקודה? אמרנו, זה פה משהו שהוא קשור כנראה ליסודות הכי משמעותיים של מעמד הר סיני, המפגש הזה. וישאלו איש לרעהו לשלום ויבואו האוהל. הרשי עוד אומר לנו, מי נשק למי? לא יודע מי השתחווה למי. כשהוא אומר איש לרעהו, מי הקרוי איש? זה משה שנאמר, ואיש משה. ויספר משה לחותנו, עכשיו שימו לב, אנחנו אמרנו שמה יתרו שמע? כי הוציא השם את ישראל ממצרים. משה רבנו מעמיד אותו פה להסתכל על התמונה בכללותה. הוא אומר לו, ויספר משה לחותנו את כל אשר עשה אדוני לפרעה ולמצרים על אודות ישראל, את כל התלאה אשר מצאתם בדרך ויצילם אדוני. אומר לו, אתה תסתכל מה שקרה לפרעה, תראה שהרע מקבל את עונשו, תראה שהרע נופל. ואכן יתרו מבין מה שמשה רבנו, וזה קשה לו. ולכן הפסוק הבא יהיה, וייחד יתרו על כל הטובה אשר עשה אדוני לישראל אשר יצילו מיד מצרים, אבל הוא עדיין לא אומר את כל אשר עשה לפרעה, מה שמשה רבנו אומר לו, הוא אומר את כל הטובה אשר עשה אדוני לישראל אשר יצילו מיד מצרים, הוא עדיין קשה לו, כי רש"י אומר לנו, כי כתוב, וייחד וגיורא אל תבזה את ההורים שלו עד 10 דורות, כי עוד יש איזה קשר. ויאמר יתרו, ברוך אדוני אשר הציל אתכם מיד מצרים ויד פרעה, אשר הציל את העם מתחת יד מצרים, אתה ידעתי כי גדול אדוני מכל האלוהים. על זה אומר רש"י, מלמד שהיה מכיר בכל עבודה זרה שבעולם, שלא הניח עבודה זרה שלא עבדה, כי בדבר אשר זדו עליהם, מה זה כי בדבר אשר זדו עליהם? אונקלוס אומר לנו, בפתגם עד חשבו מצריה למי דניית ישראל, בא דנינון, במה שהם חשבו לעשות לישראל, בא בעצמה הם נפגעו. ורש"י יגיד לנו, בדבר אשר זדו, זה גם מלשון נזיד, בגדרה שהם רצו לבשל, הם בעצמם התבשלו. רק לפני שנראה את המשמעות של הדברים, רק נגיד, הרמב"ן הדרך הפשט אומר בדבר אשר זדו, זה מלשון מזיד, ומה אף על פי שהיה גזרה כזאת מהקדוש ברוך הוא ועבדום ועינו אותם, ומצרים בסך הכל מקיימים את רצון השם בזה שהם מעבידים את ישראל, אבל הם עשו את זה בזדון, והם הוסיפו מה שהקדוש ברוך הוא לא רצה, אז על זה הם חייבים, על הזדון, זה מה שיתרו אומר. על הדבר אשר זדו עליהם. אבל רש"י אומר, רבותינו דרשו לשון ויזד יעקב נזיד, בגדרה אשר בישלו בה נתבשלו. והוא מביא לנו גם את הרש"י, שולח אותנו לתרגום אונקלוס, שקראנו בפתגם עד חשבו מצרים למי דנית ישראל, בה דנינון. עשו להם במילים שלנו, מידה כנגד מידה. עכשיו אני שואל, למה יתרו כל כך מתפעל מהמידה כנגד מידה? זאת אומרת, רש"י כבר כותב לנו, ויש כאן, צריך לראות כל הזמן, רש"י כותב כל פעם משהו אחר, מה הוא בדיוק שומע, אבל הוא שמע קריאת ים סוף ומלחמת המלאק, ואחר כך רשי כותב לנו, עוד מוסיף לנו שהוא שמע כל מיני דברים. איפה רשי כותב? בואו נראה. איפה רשי כותב? ירידת המן, בבאר, בעמלק, רשי מוסיף לנו. אז הוא שמע הכל. אז תגיד, אבל מה הוא מתפעל? מה הוא כאילו הנקודה שיתרו תופס? זה בדבר, זה עמידה כנגד מידה, בדבר אשר זדו עליהם. עכשיו אנחנו נשאל, תגיד, לא מספיק לך יתרו לראות עשרת המכות כדי לבוא להתפעל מהקדוש ברוך הוא? קריאת ים סוף זה לא מספיק להתפעל מהקדוש ברוך הוא. מה אתה נתפס לנקודה של מידה כנגד מידה? זאת אומרת, אם הקדוש ברוך הוא היה עושה את כל הניסים והנפלאות של כל המכות וכל מה שכרוך איתם, אבל זה לא היה במידה כנגד מידה, אז הוא היה אומר, טוב, זה עוד לא בטוח שיש כאן כי גדול השם, כי ברוך השם אשר הציל אתכם. הוא לא היה עוד אומר, אתה ידעתי כי גדול השם. אבל אם הוא יכול לעשות מידה כנגד מידה, זה כבר משהו מיוחד. האם נכון ככה לקרוא את הפסוקים? מה כל כך מיוחד במידה כנגד מידה? עד לפני זה אנחנו מפקפקים שאולי הקדוש ברוך הוא לא יכול עד כדי כך לעשות? אולי במידה כנגד מידה זה להראות שהוא גם ככה, פסוק אשר התעללתי במצרים, הוא יודע לעשות, למה הקדוש ברוך הוא באמת עושה מידה כנגד מידה? להתעלל. כאילו להראות, הנה, מה שאתם רציתם, אתם תתעלו בחבל שאתם עשיתם לעצמכם. אז זה הנקודה, מה יש בו במידה כנגד מידה? ובכלל, תחושת עבודה, הקדוש ברוך הוא מנהיג באמת את העולם במידה כנגד מידה. יש ספר שמישהו בספרייה פה, שקוראים לו מידה כנגד מידה, ומישהו ליקט מכל התנך והמדרשים, לאורך ככה הסדר של התנך, סיבורים, איפה רואים בכל דבר, תמיד לאורך שופטים, מלאכים, זה שההנהגה של הקדוש ברוך היא בצורה כזאת של מידה כנגד מידה. מה פה אבל הנקודה? למה זה כל כך חשוב? כדי שזה יהיה ציור יותר יפה כזה, מושלם כזה, שזה יהיה ככה, הנה בדיוק, אתם קיבלתם את מה שאתם רציתם לעשות, זה לכאורה לא מספק. אני רוצה להציע שהנקודה של מידה כנגד מידה, יש בה נקודה עמוקה מאוד. אם זה לא שהקדוש ברוך הוא לא חסר עוד אחרי עשרת המכות וקריאת ים סוף עוד איזה משהו שקדוש ברוך הוא יוכיח את יכולותיו שעוד חסר, אבל אם זה לא מידה כנגד מידה, יש עוד מקום להסתכל על המציאות ולהגיד אין כמו הקדוש ברוך הוא, יכול הכל, אבל זה איזה כוח עליון שיכול הכל. מה, אבל כשיש משהו שהוא מידה כנגד מידה, יש משהו עמוק שאומר לנו זה שהרע מחלה את עצמו. זאת אומרת, העולם שלנו הוא עולם טוב. לא שיש הקדוש ברוך, אנחנו בעולם שהוא עולם חומרי, ויש הקדוש ברוך הוא למעלה שהוא באמת כל יכול. זה לא מספיק. הקדוש ברוך הוא ברא עולם שהוא עולם טוב, שיש בו גרעין אלוקי, שהוא שואף לתיקון, ושהוא עולם כזה טוב, שכמו שיש איזשהו פצע למישהו, והגוף בגלל שהוא גוף בריא, אז הוא ידחה בסוף את הזיהום, וזה יגליד הפצע ויתחדש אור חדש, אז ככה אם יש רע, נכון יש כיסויים עוד בעולם וזה לא מתגלה, אבל בסוף העולם בגלל הבריאות שלו לא יוכל לסבול, הוא ידחה את הרע. למה? כי העולם הוא טוב, כי העולם הוא אלוקי. זה מה שיתרו רואה, וזה הנקודה של מידה כנגד מידה. מידה כנגד מידה באה להגיד, הרע שעושה רע, הוא בעצם מתכחש לעצמו להיות רע. אתה משקר שאתה רע, כי העולם הזה הוא טוב. כשאתה עושה עוול, אתה מתכחש לאמיתיות של העולם, לנאמנות שלו, לטוב שבו, לאלוקיות שבו. ולכן בסופו של דבר זה יחזיק מעמד קצת קצת, כי יש כיסויים, אבל בסוף הרע הזה שאתה תביא על עצמך, הוא ימית ויפיל אותך בתוך הבור שאתה קרית לעצמך. וזה יתרו מגלה פה במידה כנגד מידה. שהמציאות בעומקה היא טובה והיא אלוקית, בדבר אשר זדו עליהם. זה המסר של כל מגילת אסתר. מידה כנגד מידה, זה המלחמה גם בעמלק. עוד שהעולם הזה הוא עולם אלוקי. לא רק שיש מנהיג שהוא כל יכול מעליו, אלא שהוא עולם שהוא בא להסתכל באורייתא וברא אלמא, שהוא מבטא בתנועותיו, בכוחותיו, בעשרה המאמרות שהוא נברא, את הכוח האלוקי, שעתיד להתגלות. אתה ידעתי כי גדול אדוני מכל האלוהים, כי בדבר אשר זדו עליהם. חשבתי שאיפה יש לנו מידה כנגד מידה, זה עונש שהקדוש ברוך הוא נותן. הוא מנהיג, הוא יכול לעשות מידה כנגד מידה ולהפיל את המן בעץ שהוא תלה, בעץ שהוא הכין. איפה רואים אבל שהקדוש ברוך הוא מסר גם לשופטים בארץ את היכולת של לעשות מידה כנגד מידה? מה? עדים זוממים. עדים זוממים זה עונש שהוא לשופטים בארץ, וזה לא שבסקילה תקבל, בשבת תקבל סקילה, וברצח תקבל סייף. אתה תקבל בדים זוממים מידה כנגד מידה. למה מכל העבירות שבתורה הקדוש ברוך הוא בחר משהו כזה, עונש כזה מיוחד בעדים זוממים? מה יש בעבירה שבהם שאין בכל העבירות, בגיבל עבירות הכי חמורות? נראה לי שזה בדיוק הנקודה שאמרנו. ומה זה עדים זוממים? עדים זוממים זה אנשים שאומרים, למרות שהמציאות, לא ראו את המציאות, הם עושים מציאות אחרת. הם יוצרים בידיים שלהם ומעידים עדות כאילו שהם היו שמה, והם לא היו שמה בכלל. הם מתכחשים למציאות, הם רוצים ליצור מציאות חדשה. אין בכל העבירות מישהו שהעבירה שלו שהוא משקר את המציאות, שהוא מתכחש למציאות, שהוא פוגע במציאות. כל העבירות הן חולשה, או שהן באים מחולשה, או שהן באות ממידת, או ממידת התאווה, או ממידת הכעס. אבל שגוף העבירה יש, שאני רוצה להפוך את המציאות, לשקר את המציאות, למוטט את המציאות, זה עדות שקר. אז דווקא במקום הזה, מתאים שיהיה מידה כנגד מידה, ויגידו, אתה רוצה להתכחש במציאות, המציאות בעצמה תבוא ותתהפך עליך. כי העבירה שלך הייתה להגיד, התייחסות לעולם הזה, שאפשר להגיד מה שאני רוצה להגיד בעולם הזה. אז אני אגיד מציאות אחרת. לא, המציאות היא דבר השם. יש אמת במציאות, ואם אתה משקר, אז אתה תלית, עשית לעצמך את החבל שאתה תתעלה עליו. ושם דווקא הקדוש ברוך הוא ימסור את הדין של מידה כנגד מידה גם לשופטים בארץ. ויקח יתרו חותן משה עולה וזבחים לאלוהים, ויבוא אהרון וכל זקני ישראל לאכול לחם עם חותן משה לפני האלוהים. לפי שיטת הרמב"ן כאן, מה זה היה הסעודה הזאת שרש"י כאן אומר לנו, ומשה רבנו היכן היה? ולהוא שיצא לקראתו וגרם לו כל הכבוד, אלא שהיה עומד ומשמש לפניהם. גם איזה סעודה, עוד פעם התורה מעריכה בסעודה עם יתרו. זה, 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 זה להראות שיתרו זה, המפגש עם יתרו זה משהו מיוחד מאוד. ומשה רבנו עומד ומשמש, הכי גדול, תראו, הוא המלצר, משה רבנו. ומה זה הסעודה? הרמב"ן כותב על דרך הפשט, שזה הייתה סעודת גירות של יתרו. קורא לזה יום חתונתו כי חתן דמימו, יתרו. הוא הצטרף לעם ישראל, ולא דיברנו כאן בכלל, על בכלל יתרו. קודם מתן תורה, אחר מתן תורה, באופן פשוט של פשטי הכתובים, זה שיטת רש"י פה, הוא הגיע קודם מתן תורה, אבל הוא נשאר עד אחר, עד אחר מתן תורה. זה פשט הכתובים. כן. ויהי ממחרת, וישב משה לשפוט את העם, ויעמוד העם על משה מן הבוקר עד הערב. וירא חותן משה את כל אשר הוא עושה לעם, ויאמר, מה הדבר הזה אשר אתה עושה לעם? מדוע אתה יושב לבדך וכל העם ניצב עליך מן הבוקר עד הערב? ויאמר משה לחותנו, כי יבוא אליי העם לדרוש אלוהים. כי יהיה להם דבר, בא אליי ושפטתי בין איש ובין רעהו, והודעתי את חוקי האלוהים בתורותיו. ויאמר חותן משה אליו, לא טוב הדבר אשר אתה עושה, נבול תיבול גם אתה, גם העם הזה אשר עמך, כי כבד ממך הדבר, לא תוכל עושהו לבדיך. יש לנו פה עכשיו את עצת יתרו. לכאורה, ישאל כל אחד, מה זה א' ב' היום, היום איך עושים הפרטה? יש מישהו שהוא יושב מהבוקר עד הערב, זה כל כך פשוט שצריך להקים מערכות משפט. מה כאן החוכמה הגדולה של יתרו? מה הוא אמר שמישהו מישראל לא יכל להגיד? לכאורה זה היה היום כל יועץ אסטרטגי, זה היה מציע כזה דבר. גם יתרו אומר, אם נכון זה, והיה אלוהים ממך, הלך ימלך בשכינה, רש"י אומר. זה משהו כאן לא פשוט בעצה שלו, זה עצה שצריכה חותמת אלוקית. אז בואו נראה צד לפי הרמב"ן, אולי נאמר קודם את עורף הדברים, מה הנקודה פה. תארו לכם שאתם, היה לכם דין תורה פה. מישהו לקח כדור, הוא זרק ושבר על החלון, הוא לא יודע, הוא חלה, וכמה הוא חייב לשלם. יש דין, דין תורה. עכשיו, אתם יודעים, הולכים למשה רבנו לדין תורה. נו, תארו לכם שאתם נמצאים בחדר עם משה רבנו. מישהו בכלל יכול לדמיין לעצמו שהוא נמצא עכשיו מול משה רבנו? מה זה עושה לו? הוא כבר שוכח מזמן את החלון שנשבר לו מהכדור. זה להיות מול משה רבנו עם כל המשמעות של זה. זאת אומרת, להתקרב למשה רבנו זה להתקרב לקדוש ברוך הוא. זה להתקרב לצדיק הזה. לתורה, לאמת. לעשות הפרטה במערכת המשפט, המשמעות של זה, זה להוריד את כל הרמה הרוחנית של עם ישראל. זה בכלל לא פשוט. יש מס מאוד גדול בעצה הזאת של יתרו. עכשיו נראה עוד יותר. כן, אבל אנחנו יודעים, זה האמת המוחלטת, זה לראות, זה לראות את היציר נברא שהוא הכי קרוב בצלמו ודמותו לקדוש ברוך הוא. מי שיש לו רק עדינות ומזה לא יכול שזה לא יפעל עליו לטובה. ראינו היום בעילוג למדנו פסוק במשלי, הולכת חכמים יחכם. אתה אומר, רק אתה נמצא, הולך, נכנס לחנות של בסמי, של מוכר בוסם, אז אתה כבר מריח, שאתה יוצא מהחנות, גם לא קנית כלום, אתה כבר מריח טוב. להיות בחדר עם משה רבנו ולראות את קרינת אור פניו, זה מה אני אומר לכם, זה על הדין תורה, על זה ששבר את החלון עם הכדור. אבל זה כבר על המשפט עצמו, אבל האמת היא שלמשה רבנו יש עוד המון תפקידים חוץ מזה. תראו מה כתוב בפסוק. יתרו אומר לו, למה אתה עושה לבדיך? אז מה הוא אומר לו? ויאמר משה לחותנו, כי יבוא אליי העם לדרוש אלוהים. אנחנו היינו מגדירים שאתה בא לשאול מה הדין עם החלון שנשבר. מי חייב? היית קורא לזה לדרוש אלוהים? כן, זה לדרוש אלוהים. נו, אז כבר אנחנו שומעים הרבה יותר מזה בדין תורה הזה. לרמב"ן אומר כאן, שלדרוש אלוהים זה עוד תפקיד שהיה למשה, חוץ מהמשפט. מה זה לדרוש אלוהים? אומר הרמב"ן, להתפלל על חוליהם ולהודיע מה שיובד להם, כי זה יקרא דרישת אלוהים, וכן יעשו עם הנביאים, כמו שנאמר לפנים בישראל, כה אמר האיש בלכתו לדרוש אלוהים, לכו ונלכה עד הרועה, וכן ודרשת את השם מאותו לאמור, היחיה מכל איזה. שיתפלל עליו יודענו עם משמע תפילתו, וכן ותלך לדרוש את השם עם רבקה, נו, אז לזה יש תחליף? אתה בא לצדיק, אתה בא לשליח השם, אתה להתפלל, זה רק משה רבנו יכול. ויום המשה לחותנו, כי יבוא אליי העם לדרוש אלוהים. ועכשיו עוד דבר, כי יהיה להם דבר בא אליי, ושפטתי בין איש ובין רעהו, זה באמת משפט, ויש תפקיד שלישי. והודעתי את חוקי האלוהים ואת תורותיו. להגיע למשה רבנו זה לא רק לשמוע מה חייב או לא חייב לחלון שנשבר, זה לשמוע תורה. מה אנחנו עושים בה? זה לא להגיד יש קצות ונתיבות, זה לשמוע, זה קצות ונתיבות ואנחנו לקטנותנו לא יודעים להכריע מי ביניהם. זה לשמוע את האמת המוחלטת של התורה שמשה רבנו זה פסוק לו. אצל משה רבנו אין פשרה, חזל אומרים הוא הכל יודע בוודאות. אין ספקא דדינא. הסברה היא סברה מוחלטת, אמיתית, קולעת למטרה. דבר השם ממש מאיר, באספקלריה מאירה. אז זה לשמוע תורה. יותר מזה, באמת אנחנו היום, שאנחנו היום הרבה דברים אנחנו פוסקים, ספק דאורייתא, מוצאים לחברו עליו הראיה, אנחנו מוצאים לחברו עליה, אם יש ספק במציאות, גם מוצא משה רבנו יש ספק במציאות, אבל ספק בדין, אין. זאת אומרת, לעשות מערכת משפט, זה להביא בסופו של דבר, דין למייסה שלא היה נפסק, כאילו משה רבנו היה עושה אותו. אז אם כן, לתלמיד חכם, לפגישה עם משה רבנו, יש שלוש משמעויות. אחד, לדרוש אלוהים. שתיים, זה באמת שפטתי בין איש ובין רעהו. שלוש, והודעתי את חוקי האלוקים. בא יתרו ואומר למשה רבנו, אתה שמע בקולי היא עצך והיא אלוהים ממך. לפי שיטת רשי והיא אלוהים ממך, אמר לו צב ימלך בגבורה. לפי אבן עזרא, הרמב"ן, והיא אלוהים ממך, הכוונה, והיא עליך סייעתא דשמיא. היה אתה לעם מול האלוהים, והבאת את הדברים אל האלוהים. מה יתרו פה אומר למשה רבנו? אומר לו, תשמע, אתה אמרת לי שלושה דברים. בא אל העם לדרוש אלוהים, בא אל העם להישפט, בא אל העם לשמוע את חוקי האלוהים ותורותיו. אז באמת על שניים מתוך השלושה, אין לי בפשטות מה לומר לך. היה אתה, אין לזה תחליף, היה אתה לעם מול האלוהים, והבאת אתה את הדברים אל האלוהים. שתיים, והזהרת את הם את החוקים ואת התורות, והודעת להם את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון. אמרת שאתה מודיע את חוקי האלוהים ותורותיו, אין לך תחליף. אתה תהיה לעם מול האלוהים והבאת את הדברים אל האלוהים, אתה והזהרת אותם את החוקים ואת התורות, כי התורה שלך זה תורה עליונה. אבל על הדבר השלישי של המשפט, בזה אני נותן לך עצה. ואתה תרזה מכל העם, אנשי חי לראה אלוהים, אנשי אמת שונא בצע ושמת עליהם שרי אלפים ושרי מאות, שרי חמישים ושרי עשרות, ושפטו את העם בכל עת. והיה כל הדבר הגדול יביאו אליך, וכל הדבר הקטון ישפטו הם, והקל מאליך ונשאו איתך. אם את הדבר הזה תעשה בצבחה אלוהים, צריך להימלך בשכינה. זה לא פשוט העצה של יתרו. זה הורדה של כל הרף הרוחני. ויכול תעמוד, וגם כל העם הזה על מקומו יבוא בשלום. הנציב אומר פה משהו חריף מאוד. מה זה על כל העם הזה מקומו יבוא בשלום? אצל משה רבנו לא היה פשרה בדין. למה לא היה פשרה? מתי דיין עושה פשרה? כשהוא רואה את שני הצדדים, וגם הדברים הם לא חתוכים לגמרי, אז עושים פשרה. אבל אצל משה רבנו, שזה אספקלריה מהירה, הוא לא יכול לעשות פשרה. הדין הוא ברור ופשוט. אבל מדרכו של עולם, כשיש איזה דין, שאתה אומר, נכון, הוא חייב, אבל קצת יש נסיבות, ויש ככה, והוא לא בסדר, ונכון, כשאנחנו לא יודעים, אז בסופו של דבר אנחנו מביאים פשרה, זה מביא שלום יותר בעולם. דווקא לפעמים היא הידיעה והצורך להתחשב בצדדים שיש בהם צד, גם אם זה בא מחוסר יכולת שלנו, היא מביאה שלום כי מתחשבים בכל הצדדים. ואצל משה רבנו הרף הגבוה של האמת המוחלטת, אולי היא גם לא כל כך לפעמים יכולה להביא שלום בעולם, זה רף מאוד גבוה. ואולי פה מתגלה משהו שילווה אותנו בכל ספר במדבר, תמיד משה רבנו זה רף גבוה. אנחנו חוזרים על זה הרבה פעמים, אין אצל משה רבנו עבירה, חולשה. אצל משה רבנו הפוך, הוא לפעמים עולה יותר מדי, והקדוש ברוך הוא אומר, אבל העם לא יכול לעבוד ברף שאתה מציב לו. אולי גם פה, מה שהקדוש ברוך הוא אומר, משה רבנו זה הנהגה גבוהה מאוד. הנהגה ניסית, תפארת, ימין משה, זה פסוק לא רק שכונה, זה ימין משה, זה הנהגה גבוהה מאוד, שהעם צריך את כל העם למקומו יבוא בשלום, דרך מערכות המשפט הללו. אבל לראות פה את הדברים האלו, שמה שיתרו עשה, זה בכלל לא פשוט. יתרו, אני רק נגמור את הפרשייה הזאת, יתרו גם מציע רשימה שלמה פה של תכונות שצריכים להיות לדיינים. אנשי חיל יראי אלוהים, אנשי אמת, צוני בצע. אלה התכונות. בא אחר כך כתוב בפועל, ויבחר משה, אנשי חיל. איפה כל התכונות האחרות? לא כתוב. הרמב"ן כותב על דרך הפשט שאנשי חיל זה שם כולל. חיל זה לא רק בצבא. חיל זה להיות זריז וממולח בכל תחום שהוא. אתה איש חיל, כל מקצוע במה שהוא צריך וזקוק לתכונות שהוא צריך. אז במשפט אחר כך פירטו את אנשי החיל, שזה אומר להיות איש אמת, צונה, בצע וכו'. אחר כך, כמו שהתורה כתבה בקצרה, שהוא בחר אנשי חיל. רק את השם כולל, שברור שאנשי חיל במשפט זה התכונות שכתובות פה. שים לב לשינוי אחד. עוד שינוי אחד שכתוב פה, יתרו הציע ושפטו את העם בכל עת, והיה כל הדבר הגדול יביאו אליך, וכל הדבר הקטון ישפטו הם. את הדברים הגדולים יביאו אליך, את הדברים הקטנים ישפטו הם. מה משה רבנו עשה? ושפטו את העם בכל עת, את הדבר הקשה יביאו אל משה, וכל הדבר הקטון ישפטו הם. יתרו רצה לעשות בית משפט לתביעות, לסכומים גדולים ולתביעות קטנות. משה רבנו אמר אצלנו דין פרוטה כדין מאה. החלוקה תהיה בין דבר קשה, וגם אם זה פרוטה, שיביאו אליי, לבין דבר קטן, לבין דבר קל, שישפטו הם. הנציב אומר כאן עוד נקודה שהשורש שלה לשני הדברים הוא אחד, שיתרו גם רצה לעשות במסגרת הדבר שלו לא כל כך דין תורה. הוא קורא לזה הרכאות שבסוריה, ככה הנציב מתבטא. זאת אומרת שיהיה איזשהו בורר, מוסכם. אדם היום עושה חוזה ואומר, אנחנו מסכימים בינינו שעל כל איזשהו ריב שיתגלה בינינו, מה שהוא יחליט זה אנחנו עושים על פיו. זה פותר הרבה בעיות שאתה כותב כבר בחוזה מראש, גם את השם של האיש, שאחר כך גם לא יהיה מחלוקת מי זה ואיזה משפט, הוא ידחה אותך, מה שהוא יגיד. ואתה גם אחר כך אומר, זה לא שאתה לא יכול, אתה לא אחר כך נחמץ לבבך ואתה אומר, אבל אם אולי הדין הוא אחר, אולי... אני קיבלתי על עצמי, זה ההתחייבות שלי, שמשהו יגיד. אם הוא אמר את זה, אז אני בלב שקט, כי אני יודע שזה מה שהתחייבתי. זה לעשות בורר מוסכם. יתרו רצה שהכל יהיה באיזה רמה כזאת של ברירה. כשעושים ברמה כזאת של הרכאות שבסוריה, וזה לאו דווקא אנשי תורה, אלא אנשים חכמים, אז הוא צריך לעגן את זה בהמון תכונות כאלה של אנשי אמת. שונא בצע. מה זה שונא בצע? הרמב"ן כותב בפירוש שונא בצע, זה לא שהם שונאים את הממון שלהם אפילו, ככה הרמב"ן אומר. שונא בצע זה שהם לא יכולים לראות בצע. זה תכונה כזאת של נקיות. אתה רואה עוול, אתה לא יכול, זה אנשים שלא יכולים לראות עוול. זה שונא בצע. לא שהם לא גוזלים. אלא שיש להם איזו תכונה טבעית כזאת של יושר, ושהם רואים משהו, מתקוממים. זה תכונה שמתאימה לדיין. במסגרת ההצעה של יתרו, זה באמת היה חלוקה של גדול וקטן. תביעות גדולות לסכומים גדולים, תביעות קטנות. אבל משה רבנו לא עשה בדיוק מה שיתרו הציע לו. הוא בחר אנשי תורה. לא הרכאות שבסוריה. ממילא כתוב רק אנשי חיל, לא היה צריך את כל הצוני בצע, אנשי אמת, זה ממילא מובן. זה אנשי תורה. ולכן גם השינוי שזה דבר קשה ודבר קל. החלוקה היא אחרת לגמרי. אבל בסופו של דבר, השתמשו במתכונת ובהיצעה של יתרו. הגענו לשלישי והגענו בדיוק לפסוק בחודש השלישי יצאת בני ישראל מארץ מצרים ביום הזה באו מדבר סיני. נגיד יש לנו פה, נגיד מה צריך ללמוד, אנחנו כבר צריכים לסיים, מה צריך ללמוד פה אבל. אנחנו נמצאים בראש חודש סיוון באו למדבר סיני. כל יש לנו מצווה זכור, יש לנו מצווה מהתורה, זכור אל תשכח יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב. מצווה שלפי הרמב"ן היא נמנית בתוך תרי"ג מצוות. והמצווה זכור את יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב, אין הכוונה לזכור את התורה, מה שכתוב בתורה, את ההלכות, אלא לזכור את המעמד. את מה? את פרשת יתרו. מצווה מדאורייתא ללמוד את מה? את רביעי, חמישי, שישי, בפרשת שבוע שלנו. גם שביעי. לראות את המעמד, להרגיש את הקולות, את הברקים. למה יש מצווה מהתורה לזכור את זה? כי הכתוב בעצמו אומר, לבעבור נסות אתכם באלוהים. גם היום, כשם שהתורה אז ניתנה בהמה, ברטט ובזיע, גם היום שאדם נכנס ללמוד תורה, הוא צריך לברך על התורה לפני זה. הוא צריך להגיד תפילה לפני שהוא נכנס לבית מדרש. הוא צריך להגיד, אני עכשיו מוכן ומזומן ללמוד תורת השם. אני מחזיק את האמת המוחלטת. צריך לזה הכנה, צריך לזה טהרה, צריך לזה כוונה אמיתית, לגלות את האמת, ולא לסלף חס ושלום. ההכנה הזאת, המעמד הר סיני הזה, צריך כל הזמן להיות לנו את הקולות והברקים האלה, לשמוע אותם. וזה פרשה לדורות. זכור, אל תשכח יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב. והרש"י מלווה אותנו כאן עם הפסוקים, כל יום עד מעמד הר סיני, מה היה? לא צריך לדעת מה היה באלף סיוון. מה היה באלף סיוון? הגיעו. רש"י אומר לנו, בכל יום יהיו בעיניך כחדשים. מה בעיניך כחדשים? איפה? עוד לפני התורה בכל יום יהיו בעיניך כחדשים. מה? ההרגשה הזאת שאתה מגיע להר סיני. ההכנה הזאת היא גם צריכה להיות בעיניך כחדשים. ומה נסיעתם, מה ביאתם להר סיני בתשובה? גם נסיעתם מרפידים בתשובה. תורה צריכה הכנה. וככה אנחנו מלווים מה היה בבית סיוון. כתאמר לבית יעקב ותגד לבית ישראל. יש כאן הכנה לפי הנציב לגדולי העם, לגדולי ישראל. ישראל יש הכנה לפשוטים יותר. מה הם צריכים להגיע, לאיזה דרגות הם צריכים להגיע בהר סיני. יש לנו את ההכנה ואת ההתקדשות ואת הקולות ואת הברקים שהם לדורות, כמו שאמרנו, הם מזעזעים אותנו. ומה הם עושים אותנו, הקולות והברקים? הם עושים אותנו בני תורה. כי לפני שאדם מקבל תורה, הוא צריך להיות בן תורה. הוא צריך לברך על התורה תחילה. זה פרשת יתרו. ואומר הנציב, שכל הדגש הזה על ההכנה, הוא לעשות אותנו כלי מוכן וטהור לזכות לקבל את התורה האמיתית ולא לסלף אותה. ולכן חז"ל אומרים לנו, מספרים לנו על רבי חייא, גדולי מעשה חייא. מה כתוב על רבי חייא? שהוא היה בעצמו מגדל, הוא היה מלמד תינוקות, הוא היה מגדל את הפשטן, ואחר כך קוצר אותו, ואחר כך תובע מהפשטן הזה חוטים, ועושה מהחוטים רשתות, ואז הוא היה צד צבי, ומצבי הוא היה פושט את האור, ועובד את כל מלאכות האור, ואחרי שהוא היה את כל המלאכות של האור, הוא היה כותב בעצמו על הקלף הזה את התורה, ומלמד מהדבר הזה את ילדי ישראל. עכשיו אנחנו נשאל את עצמנו, רבי חייא לא יכל ללכת למכולת ולקנות ספר תורה? לא יכל ללכת לסופר סתם ולקנות ספרים, לחנות ספרים? לא יכל ללכת לסופר סתם? רבי חייא אין לו מה לעשות עם הזמן שלו? אתם מתארים לעצמכם איזה גדול בישראל היום, שאתם תראו אותו מגדל פשטן ועושה דבר כזה ורץ לצוד צבי? מישהו מדמיין כזה דבר? אז למה רבי חייא עשה את זה? זאת אומרת, רבי חייא האמין, הוא למד, אומר הנציב, מהפרשת שבוע שלנו, שאם זה יהיה קלף, כשרבי חייא אפילו יכין את הרשת של הצוד, את הצבי, הוא יכין בעצמו עם כל הכוונות של רבי חייא, אז התורה שילמדו מתוך הקלף הזה, תשפיע יותר קדושה לילד שלומד אותה. זה לא איזה מיסטיקה, איזה סגולה כזאת. אצל רבי חייא זה פשוט. שמה שהוא יעשה עם כל הכוונות של ישמע, זה ישפיע הקדושה יותר על נפש הלומד אותה. ומאיפה הוא למד את זה, אומר הנציב? מהפרשיות שבוע שלנו, מזה שהתורה כל כך מעריכה בהכנה של התורה. אני חשבתי פעם, זה אולי מקל וחומר, יש לנו היום בספרים, כתוב לנו בהתחלה, נתפס על נייר שאין בו חילול שבת. הרבה ספרים כתוב את זה. למה נתפס על נייר שאין בו חילול שבת? אז מיד אנחנו חושבים, מה, אתה תלמד את הפסוק, זכור את יום השבת לקדשו בפרשת שבוע שלנו, ובסוף מישהו חתך את הנייר הזה בשבת כדי שאתה תלמד את זה, זה מין מצווה בעבירה כזאת. אבל אפשר להגיד עוד דבר. נייר שנתפס, נייר שנעשה בחילול שבת, הוא ישפיע פחות קדושה על מי שלומד בו את התורה, מתוכו את התורה. קל וחומר רבי חייא. רבי חייא היה מוכן להשקיע לא על עבירה, אלא שהוא יעשה את זה עם הכוונה, כי הוא יודע שזה ישפיע. אז אם הספר נעשה בעבירה, ברור שזה פחות משפיע. זה לא נראה לעיניים, אבל זה כן, זה משמעותי. הרב זצ"ל אומר, כן, יש אותו ארון. אם בצלאל בן אורי בן חור יעשה את הארון הזה, מי שיגיע למקדש, בגלל שזה בצלאל עשה אותו, זה ישפיע עליו רשמי קדושה. אבל זה אותו דבר, זה אותה מכונה, זה אותו חיתוך, זה אותו עמידות. לא, שבצלאל עושה את זה, זה משפיע קדושה. שרבי חייא עושה את הספר תורה, עם כל ההכנות, זה משפיע קדושה. וגם התורה שלנו, זה לא בא לבית מדרש. בית מדרש זה לברך על התורה תחילה. זה בהמה, ברטט, בזיע. לזכור את המעמד, לזכור את פרשת יתרו. זכור, אל תשכח. יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב. זה המסר של פרשת שבוע שלנו. הכנה לתורה.